שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
נמשיך מכאן שעצר לפעם שעברה. אנחנו נמצאים בתחילת המעשה הראשון בסיפור העשיות, ומה שבשורות הראשונות שלו. פעם שעברה דיברנו על השורותיים הראשונות. עכשיו קצת נתקדם. התחילת המעשה זה מעשה במלך אחד שהיו לו 6 בנים ובת אחת, ואותה הבית הייתה חשובה בעיניו מאוד, היה מחבבה ביותר והיה משעשע אימא מאוד. פעם אחת המתוועד אימא ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שאלו אותו ויקח אותך. בלילה הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו יחן, והיה אביה מצער מאוד והלך לבקשה ענה וענה. זה תחילת המעשה, והחלק הזה הוא בעצם מבחינת המשמעות הפנימית שלו, ההיסטורית או הקבלית, יש פה המון המון משמעויות. זה משפיע על כל ההיסטוריה, הקטע הזה. זה בעצם שורה אחת, אבל פה מקופל כמה וכמה אירועים מקופלים פה ששייכים לשלבים מאוד קדומים בבריאה, שההשלכות שלהם להיום הן חד משמעיות, ממש. כמו שנבין כבר עוד מעט, בעזרת השם. זה גם ברמה האישית, גם ברמה הכללית, הלאומית, ציבורית, הרמה ההיסטורית. יש פה סיפור של מלך, כמו שבוע שעבר התחלנו לספר, סיפור של מלך שיש לו משפחה שמורכבת מ6 בנים ובת אחת. שבוע שעבר עמדנו על הנקודות המרכזיות, העיקריות בהבחנה שבין הבנים לבת, שבנים זה, כל אחד הבנים יש לו את האופי שלו, את הנקודה שלו. הבת מיוחדת דווקא בכך שאין לה, משהו עצמי כמו הבנים. זה מה שמייחד אותה משאר האחים שלה, והופך אותה להיות השעשוע של אבא שלה. לצורך כך היא צריכה כמובן להיות... לבטל את עצמה לאבא שלה, כדי שהוא יוכל להשתעשע עימה.
מה זה להשתעשע
עימה? כבר נסביר. והנקודה הזאת שמיוחדת בה, היא בעצם תכלית הבריאה. השבוע שעבר דיברנו על נקודה של שעשוע, רק נזכיר כדי לקשור את כל הציבור לזה. שעשוע זה תיבה שמורכבת מהלוך חזור, שעשוע, באמצע השבב. וזה אומר שהדבר היחיד שהוא מיני הוא בי, זאת אומרת זה תכלית עשייה, שהתכלית נמצאת בתוך העשייה, זה רק שעשוע. נסביר. אדם שעושה משהו, שאתה רואה אותו עוסק באיזושהי פעילות, הוא בונה משהו, הוא עושה משהו, אז אתה מבין שאם הוא עסוק ותרוד באיזושהי פעילות, באיזושהי עשייה, מן הסתם הוא רוצה להגיע לתכלית מסוימת שייתכן מאוד, מאוד הגיוני, שכרגע היא עדיין לא בהישג יד, הוא חותר לקראת המטרה. אז העיסוק עצמו לא ממלא אותו, לא מספק אותו, אלא בגלל שהוא מכוון אותו, מוביל אותו לקראת איזושהי מטרה. ורובנו עושים בעולם הזה עיסוקים שהם לקראת מטרות. אדם עובד בדרך כלל כדי להתפרנס, ולהתפרנס כדי. אבל דרגה יותר גבוהה יש כשאותה מטרה מתקרבת מהתכלית הרחוקה והופכת להיות ממש בתוך ההווה של העשייה. למשל, אדם שמשתעשע באיזשהו פריט, באיזשהו חפץ. אז הוא עושה משהו, אבל הוא לא עושה משהו כדי ש, אלא המטרה נמצאת בתוך העיסוק עצמו. הוא משתעשע מזה, הוא לא משחק כדי להרוויח משהו, אלא הוא משחק כדי לשחק. המשחק עצמו זה התכלית של המעשה שהוא רוצה להגיע אליו. הוא לא עושה משהו כדי, אלא זה כבר התכלית, סוף מעשה, מחשבה תחילה. זה נקרא הדרגה של שעשוע, שהיא מכוונת בספירות כנגד מדרגת הכתר. כתר זה מדרגה של רצון, הספירה הכי עליונה, שם המאוחד, סוף מעשה, מחשבה תחילה. כמו שאמרו לפני כן, נקודה שאתה משחק, והוא נהנה מעצם המשחק. עכשיו, עוד דוגמה, כשאדם, שזה קשור לבריאת העולם, וכבר נרחיב על זה, כשאדם, למשל אומן, שרוצה לעשות ציור, או לעשות איזשהו כלי מכסף, אז כמובן כדי להצליח להגשים את אותה, אותו חלום, הוא צריך לעבור כמה שלבים, הוא צריך לקחת מכחול ביד, ולקחת את הבד, ולמתוח עליו קודם כל את השמן, ואחר כך כל מיני שלבים, עד שהוא יצליח לקחת את מה שיש בדמיון, שהוא מאוד מחבב אותו, ולהוציא אותו מהכוח אל הפועל. השלבים האלה מן הסתם הם שלבים לפעמים מייגעים, לפעמים נחמדים. זה שלבים. אבל לפני שמתחיל לעבוד, הוא נמצא, הוא והיצירה שהוא רוצה להוציא מהכוח אל הפועל, במין שעשוע כזה, הוא משתעשע במחשבה מה אני הולך לעשות. אז הוא בעצם חושב, והוא נהנה מהרעיון מה שהוא הולך לעשות, הוא רואה בין הרוחו את היצירה שהוא יעשה, והוא נהנה מזה. המטרה היא להוציא מהכוח אל הפועל את אותו דבר, וזה ישלים את התכלית שלו כאשר אותה יצירה תתבטא, תבוא לידי ביטוי בפועל, וזה יתאים לכוח, שיגיד, זה התכוונתי, לזה חתרתי. באותה רגע, שהוא יצליח לראות את אותה יצירה על השולחן, מוגמרת, עשויה, והיא תתאים לדמיון שלו, אז הוא ישתעשע באמת בדבר הזה. זאת אומרת, הוא יראה את התכלית, סוף מעשה, וגם מחשבה תחילה, תהנה מזה. לזה התכוונתי, לזה מה שרציתי, לזה חתרתי. אמרנו שזה נקרא דרגה מאוד גבוהה, שהספירה הכי נמוכה, המלכות, עולה ודבקה בספירה הכי נמוכה שנקראת כתר. המלכות היא תמיד הביטוי הכי מעשי של כל סוג של התגלות רוחנית או גשמית, והכתר תמיד זה התחלה, הרצון לעשות משהו. כשהאדם מצליח לעשות משהו בפועל, וזה מתאים לרצון שלו, אז המלכות דבקה בכתר זה תענוג גדול מאוד. כי יכול בורא עולם, כשרצה לברוא את עולמו, זה אומר בשפה של משל, אז הוא השתעשע מנשמותיהם של צדיקים, כתוב. כלומר, הוא הסתכל על הסוף מעשה, והוא בדק מה אני רוצה, כביכול, בשביל מה אני הולך להשקיע, לברוא עולם, וזה אימור מסוים, כן? לברוא עולם ולתת לאנשים ביד אפשרות לשלוט פה בבריאה, ולהכריע לפי הבחירה שלהם, לעשות טוב או מוטב, כן? כמו שהעולם הזה באמת פועל ככה וככה, יש צדדים טובים וצדדים פחות טובים, הכל בגלל הבחירה שניתנה לנו, אבל התכלית היא שיבוא בסוף אדם שיעשה את רצון השם, ויהיה כמו שהוא יגיד, זה מה שרציתי. אז כביכול ברור עולם, לפי המדרש, עומד בשלב מאוד קדום של הבריאה, לפני הבריאה, הוא משתעשע בנשמותיהם של צדיקים, הוא נהנה ומתענג מאוד 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 מהתוצאה שהוא כבר רואה שהולכת להיות, ועבורה הוא מוכן להשקיע כביכול, כן? את כל הפרויקט של בריאת העולם. שצריכים קודם כל לחפור שמה ולעשות צמצום, מושגים שהזכרנו פעם, חלל פנוי, ולהתחיל לברוא את הבריאה שלב אחרי שלב. אנחנו נגיע עכשיו לשלב הלאה ונתחיל מפה שזה לא יהיה דברים תלושים, אבל נעסוק בשורות הבאות של הסיפור. אחרי שרבי נחמן מספר שהמלך הזה יושב, שזה המלך ברוא עולם, עם הבת היחידה שלו, שהיא מידת המלכות, האמונה, ומשתעשע איתה, אז פעם אחת קורה שמתוועד דמעה ביחד, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שלא טוב ייקח אותך, דיבור נורא והיום. שהתוצאה שלו, שבלילה הבת הזאת הולכת לחדר שלה, בבוקר לא יודעים איך אני. לא כתוב, וזה מאוד מדויק, בהמשך נראה, שהיא נאבדה, אבל כתוב שלא ידעו איך אני. וזה גם חשוב ההדגשה הזאת, כמו שנראה. אז יש פה איזשהו סיפור מוזר. המלך מאוד אוהב אותה, מאוד מחבב אותה, משתעשע איתה, אבל פעם אחת שמתוועדים ביחד הוא נעשה ברוגז, הוא לא מספר לנו למה הוא נעשה ברוגז, הוא מספר שהוא נעשה ברוגז, והתוצאה שהיא נאבדה. ואז כל הסיפור, כמו שבהמשך נראה בעזרת השם, הוא איך מחפשים את הבת מלך הזאת. אבל זה ההתחלה, זה השורה, זה מאוד התחלה מאוד קצרה, העיקר זה החיפושים, זה עיקר הסיפור פה, זה החיפושים. איך מחפשים, מי שמחפש אותה, מה הוא עושה כדי למצוא אותה, עד שהוא מוצא אותה. השורות האלה בעצם הם היסוד של להבין את המציאות של היום, שלנו, איפה שכל אחד עומד. וזה חשוב, בגלל שכשאדם נמצא, הוא נכנס לעולם, אז הוא כאילו מגיע בתוך איזשהו אמצע סרט כזה. הוא נכנס לתוך מציאות שכבר הפילם, הסרט הזה של הצילום, כבר מתעד איזה שיפור ארוך מאוד מאוד מאוד, שקדם הרבה לבואו לעולם. אין מבחינת העולם, ההיסטוריה של העולם, ואין מבחינת ההיסטוריה שלו עצמו, שגם הוא לא יודע בדיוק מה הוא עשה לפני כן, ואיפה הוא היה, ואיפה הוא ביקר, בגלגולים קודמים, זמנים קודמים, ברוחניות או בגשמיות. אדם נולד בעולם, בתוך משפחה, בתוך מציאות מסוימת, והוא, יש הרבה שאלות, למה קורה ככה, למה קורה ככה. אבל מתחת לכל השאלות, וכל התחליט...
אתה חמור, אני יודע, בבדים,
מה זה?
התחנות שאנחנו עושים אחרי תפילת שמונה עשרה, בא ברבים.
נו.
זה הסיבה ש...
מאיזה בחינה? שכאילו קודם... מעניין, ראינו מעניין. לא שמעתי, אבל ראינו מעניין. כן, יכול להיות
מת... שקשור. זה שאתה קורא בתוך הכתוב ולא משתהק.
נכון.
אבל הוא גם
בקש מגילה. אז זה כתוב שזה... יכול להיות. כתוב זה כמה תירוצים, גם זה תירוץ טוב. כן. גם זה אחד התירוצים. עכשיו, הוא אומר שהתחנון שאומרים בלשון רבים, זה יכול להיות שמרמז על זה שזה גם קשור למעשים שנעשו בזמנים אחרים, או על ידי דמויות קודמות שלו, או משהו כזה, של כל אחד. יכול להיות. אני אומר, יכול להיות.
הרבה פעמים שאדם אומר תחנון, על חד כמה צדיקים, ועל כל העם.
יכול להיות, נכון. בואו נתמקד בסיפור, ואחר כך נשאיר זמן לשאלות. הברוגז הזה יוצר איזשהו מצב של עבדה. לנו חשוב להבין למה היה ברוגז, כדי להבין שהברוגז הזה, אם נבין אותו באמת מה הסיפור שלו, נוכל בעזרת השם לחזור למקום שממנו איפשהו התרחקנו, ואנחנו שואפים לחזור. זה מה שאמרנו, שמתחת לכל כל ההרגשות והדברים, כל אחד שואף לחזור לאיזשהו שורש טהור וטוב. כל אחד מהפרשנות שלו, למה הוא צריך להגיע. מה שבטוח זה שכל אחד רוצה לשוב בחזרה, להתחבר עם המקור שלו, עם הטוב השלם הזה, עם הטוב הפרטי שלו, עם הטוב הכללי. איך עושים את הדרך בחזרה? כשמבינים מאיפה ומדוע התרחקנו, ואיפה אנחנו נמצאים היום, ומה גרם, יש הרבה דרכים איך לעשות את החיפוש בצורה נכונה. אז פה כתוב שהיה ברוגז. מה זה ברוגז? ברוגז היום בשפה היום זה ברוגז. אבל יש איזשהו הבנה פנימית יותר מה זה ברוגז, למה יש ברוגז פתאום. ננסה להתעכב על כמה נקודות. נקודה ראשונה שברוגז, בשפה של קבלה, ושרצו נגיד פה, זה התגברות של דין, של גבורה. מידת הדין תמיד זה דבר שהוא לא רע, כמו שחושבים, זה לא רע בכלל, אלא כשאין לזה המתקה, כאשר אין לדבר הזה המתקה, אין לזה ריסון, אז זה הופך לדין קשה ואכזרי. אבל כשזה במידה הנכונה, זה נותן לעולם את הצורה שלו. כלומר, עולם בלי גבורה זה עולם בלי גבולות, זה עולם בלי צורה. אתה, למשל, בדרך משל, אדם שרואה אותיות, קורא אותיות, אז לאות א' וב' יש צורה מסוימת שהיא מורכבת מחסרונות, כן? מביסים. לאות ב' יש איזה ביס באמצע שנוסרת לו את החלל הפנימי. לא' יש מלמעלה מהצד, מעוד צד, חסרונות שיוצרות את הגבולות שלו, של האות הזאת. אבל בלי החסרונות האלה, האות לא היה לו שום משמעות. זה היה סתם קטם של דיו. אז רואים שגבול, שיוצר איזשהו גבול לדיו, אז זה נותן את הצורה. אותו דבר גם בשפע של העולם, מים שמגיעים בלי צמצום, הופך לצונמי, הופך לשיטפון, הופך לאסון. ברגע שזה נכנס בצורה של צמצום, זה מרווה, זה מצמיח, זה מחיה. גם שפע רוחני. כדי להיכנס לעולם בצורה נכונה ולהחיות ולהצמיח ולברוא בריאות, הוא חייב לבוא עם ליווי של גבורה. זה כמו הקליפה לפרי. כל פרי עטוף בקליפה, אילולי הקליפה, הפרי ייפגע מכל מיני דברים שיכולים לפגוע בו. הבעיה מתחילה כאשר כוח הגבורה, שזה כוח של אש, לא מקבל את ההמתקה, את הריסון מצד החסד, ואז זה נהפך לדין קשה, לגבורות, לכעס, לברוגז. למה זה קורה הברוגז? כשנעשה איזשהו, בוא נראה את הסיבה, מה גרם לברוגז, ונבין איך לא להגיע לברוגז ואיך להמתיק את הברוגז. מה שגרם לברוגז פה, אז אנחנו צריכים בשביל זה להגיע לאיזשהו סיפור קדום מאוד, שהוא מרומז בתוך המעשה, שהוא הקלקול הראשון שנעשה בבריאה האמת של השני, לא הראשון, השני, שנעשה בהיסטוריה הרוחנית של העולם. אז כבר לפני שנגיע לסיפור הזה, צריכים להבין שהעולם שלנו חי, מתקיים על סמך כל מיני איורים קודמים, שהביאו אותנו למקום מסוים. האירועים האלה השפיעו על המציאות של העולם היום. בגשמיות אתה יכול להגיד שהיבשות מחולקות לפי סדר מסוים והחלוקה של מדינות זה תלוי במלחמות שהיו לאורך השנים. אבל גם ברוחניות, הנהגה שקיימת היום, היא פועל יוצא של כל מיני התרחשויות רוחניות שהובילו את המצב למצב כזה. הן מכוונות למרות שהן נראות כביכול כמו איזשהו טעות או איזשהו כזה פשלה, מה שנקרא בלשון העם. זה לא, זה מכוון, אבל זה מגיע בצורה שהיה איזה משהו שהוא גרם למשהו לא טוב, והמכוון הוא, כמו שנראה, רק לטובתנו. האירוע הראשון היה שבירת כלים, נדבר עליו אולי בהמשך. האירוע השני שהיה בבריאה, שייך ליום ד', יום רביעי של בריאת העולם, ששת ימי המעשה, יום רביעי של ששת ימי המעשה, כתוב בספר בראשית, אז נתלו המאורות הגדולים ברקיע. גמרא מסכת חולין, פרק אלו טרפות, מי שרוצה לעיין, מביאה מדרש, מביאה איזה ממרה, שם כתוב מתואר משהו שקרה באותו יום, שלא כתוב מפורש בספר בראשית, רק אם זה מסתמך על איזושהי תמיעה בלשון הפסוקים. כתוב שם, שהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים. ואחר כך כתוב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אז הגמרא מבינה שיש פה שאלה. אם שני מאורות גדולים, אז זה שניים ששניים גדולים ואין ביניהם חילוק. מיד אחר כך משפט ממשיך, בפסוק מיד אחר כך כתוב שזה מאור אחד גדול, מאור אחד קטן. מה קרה שם באמצע שהפך את שני הגדולים לאחד גדול, אחד קטן? אומרת הגמרא, בכזה מן הגדתה מאוד מעניינת, שביום הרביעי, מיד אחרי תליית המאורות, שהיה מאור גדול ומאור גדול, שמש וירח, שני הגורמים השמימיים של המהירים, כן, שני הגופים המהירים ביקום, הירח הלבנה תתרגה. היא אמרה, אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד, זה לא מתאים. התשובה לכתרוג היה, ובכן, לכי ומעתי עצמך, תצטמצמי, לא יהיה פה שתיים בכתר אחד, יהיה אחד קטן, אחד גדול. ומיד אחר כך הלבנה מחזירה בחזרה, לא כולם מכירים את ההמשך הזה, בטענה, מה, אם טענתי טענה טובה, אז זה התשובה שממעטים אותי? אז הקדוש ברוך הוא כביכול באותו רגע מיד אומר, אני עושה תשובה ומנסה לפייס אותה. ואומר לה, ניתן לך תמשלי ביום ובלילה. אומרת הלבנה, זה לא מתאים, בגלל שכולם יודעים שנר, שרגה בלשון ארמית, כן? נר, לגבי תיהרה, שזה שמש, אור יום, מהי מהני, מה זה מועיל? זאת אומרת, תשים נר באמצע היום, אתה לא מוסיף לאף אחד כלום, לא חידשת כלום. אז מה נתת לי אם אני משול גם ביום? זה לא שם תוספת. אמר לה הקדוש ברוך הוא, עוד כמה, ובסוף אומר לה, צדיקים יקרו על שמך, וכמה וכמה צדיקים שנקראו הקטן בחייהם מוזכרים שם, וגם לזה יש פנימיות גדולה, שזה יפייס אותה. בסוף בסוף, כיוון שלא התפייסה משום כיוון, אז אמר בורא עולם, אביאו אליי כפרה שמיעטתי את הלבנה. תביאו לי כפרה, וזה הקורבן של ראש חודש שכתוב, שזה, יש לזה לשון אחרת לגמרי, שזה נאמר עליי, זה נאמר שזה כביכול קורבן כפרה על השם, היחיד שיש. פה רבי נחמן עוצר לא בסיפור הזה, בתורה אחרת בליקוטי מורן, והוא אומר, שימו לב, זה המקום שבו בורא עולם ברחמה ונתן צ'אנס לבני אנוש לחזור ולטעון כל טענה שהיא בדרך לתשובה שלהם. על כל חטא שתעשה, יש לך פתחון פה לא כדי להצדיק את עצמך, אלא אתה יכול לבוא לבקש בקשה של תשובה. למה? יש תקדים. מי שהביא אותך, מי שחולל את כל המציאות, גם עשה תשובה על מה? אז זה שהוא נתן לך בלב איזשהו יצר לא טוב, יצר רע. אז כיוון שהוא מבקש סליחה, תיכנס איתו ביחד בדלת הפתוחה ותבקש גם אתה סליחה, תצטרף אליו. ולכן ערב ראש חודש, זמן שמסוגל מאוד 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 לתשובה, ועוסקים בדרך כלל בתשובה בזמן הזה, בקרבה להשם. עד כאן נהגלת בגמרא. פה יש את הרמז לחלק הזה, לסיפור הזה, שהסיפור הזה זה אותו זמן שמתוועדים יחד המלך, שזה בורא העולם, ויש שמש וירח. השמש, כבר נראה, תמיד, כמו שאמרנו פעם שעברה, שמש, יש לה כוח של הרבה הרבה צבעים. הרי כל אחד יודע, מי שלמד קצת, שאתה לוקח את אור השמש, מסתכל עליו, זה אור אחיד. זה אור, כל אחד איך שמגדיר את זה. תכניס אותו למנסרה, למשהו שישבור את קרני השמש, או דרך הגשם שיורד. יש שבירת קרני שמש, אתה ישר מבחין בכל צבעי הקשת, שזה בעצם מראה לך מה מכיל אור השמש הפשוט. הוא מכיל כמה וכמה גוונים. בכלליות הגוונים האלה, ברמה הקבלית של זה נקרא שש ספירות. שש הספירות האלה זה כמו שש סוגים של הנהגות. הנהגות כלליות מאוד, אחת של חסד, אחת של גבורה. שש הבנים, שישה הבנים של המלך. שכל אחד זה הנהגה אחרת, כל אחד זה גוון אחר, כל אחד זה כוח אחר, זה נקרא שמש. שמש היא כוח נותן, היא לא כוח מקבל. שמש נותנת. לשמש יש כביכול כוח עצמי. כוח של דחר, זכר, אם זה, אם כן, בדרך כלל זה נקרא דוחרה. הירח, לעומת זאת הלבנה, מאז הכתרוג הפכה להיות מקבלת. היא עומדת ומקבלת את האור של השמש, מחזירה אור. אין לה מעצמה... מה?
זה נקרא
נכון, בדיוק, זה המקבילה המדויקת. שצד המשפיע זה נקרא דחר, צד המקבל הנקבה. עכשיו, בעולם יש איזה הרבה התקדשויות על התחום הזה, כן? מי הצד החזק? אז פה אתה רואה בסיפור שהצד של ההתקדשות שמאוד מקובל בעולם סביב זה, וזכויות פה וזכויות שם, אז זה בדיוק מה שמחתיא את המטרה. כי המטרה היא להביא את השלווה ואת השלום לעולם על ידי חיבור של הכוחות האלה, שרק זה מה שיפייס באמת את הלבנה מאז שהתמעטה. רק כאשר באמת יהיה חיבור שלהם, אז יהיה פיוס אמיתי בעולם. כבר נראה. אומרו ספרים, הדבר מעניין, הלבנה לא נעשתה יותר קטנה בעקבות הקטרוג. לא, היא הייתה, לא, היא לא נהייתה יותר מצומצמת בקוטר שלה. רק מה? היה זמן שבו שמש וירח היו לגמרי ביחד. כשהם היו לגמרי ביחד, ולא היה מקום להגיד זה זה, זה הוא וזאת זו, אז האור של הצד המקבל והאור של הצד המשפיע, זאת אומרת, המהות שלו והמהות שלה, היו אחד לגמרי, עד שלא היו שום חיסרון בעולם. לא היה אפשרות, לא היה הרגשה שחסר לי משהו. מתי התחיל? מה זה? לא, אז הוא לא היה משפיע אבל לא מקבל, הם היו ביחד כלולים אחד בשני, זה נקרא שני... כן, בדיוק, זה ילעתיד, זה היה בהתחלה. עכשיו, המצב הזה נקרא ששניהם משמשים בקטר אחד. מה זה נקרא? שניהם משמשים בקטר אחד, זה נקרא שהיום המצב שהיא תפלה לו, היא צריכה לקבל, הלבנה צריכה לקבל מהשמש. בזמן הקדום ההוא, לא צריכה לקבל, היא קיבלה מקור עצמאי. היה לה קטר שלה, והיה קטר אחד ששימש לשניהם. קטר זה כאילו המקור של האור. שניהם היו בקטר אחד. כל אחד, לא היו צריכים אחד לשני. באמת, לעתיד לבוא כתוב, שהתבטלו המציאות, התבטל המציאות שצריכים אחד לשני, עד כדי כך שלא יאמר אדם למישהו תלמד אותי, כי כל אחד ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, כלומר, כל אחד יהיה לו ערוץ ידע אישי, ערוץ שפע רוחני אישי, והוא לא יצטרך לבוא ולהשלים איזשהו חיסרון. זה חיזיון של לעתיד לבוא. של לעתיד לבוא לא יצטרכו לקבל, כתוצאה מכך לא יהיה תחרות, כתוצאה מכך לא תהיה קנאה ושנאה, ואז יהיה שלום באמת, נתתי שלום בארץ, יהיה שלום אמיתי.
אז מה יעשו הרבנים?
זה כבר שאלה גדולה, כולם יהיו רבנים. אבל באמת הנקודה של, של, של רבנים, רב ותלמיד ומשפיע ומקבל זה היום. אבל אז יהיה תענוג אמיתי של שעשוע, לא נדבר על זה עכשיו עדיין, זה שלב שנגיע לעתיד לבוא. עכשיו, אנחנו יותר מעניין אותנו מה קרה אז, כשביטל את, את המצב הנפלא הזה, היה קטרוג. הקטרוג הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, למה? היום יש הרבה קטרוגים. כשכל פעם שאדם עומד, אומר, למה ולמה אין לי ולמה אני מצב כזה, למה אני נחות דרגה, זה עוד פעם קטרוג הלבן, השחזור של אותו קטרוג, שגורם בחיים של האדם בדרך כלל לכל מיני לחי ומעתי עצמך, כמו שנראה, זה לחי ומעתי עצמך, אתה מקטרג, אתה לא טוב לך, אז אולי אתה צריך למלוך להיות ראש לשואלים, כמו שאני אמר ללבנה, טוב, בעולם האצילות לא טוב, תרדי עולם הבריאה, אולי שמה זה כן יהיה בסדר. וזה תיקון, זה לא סתם קינטור, זה לא סתם עונש, זה תיקון. אבל כשאדם מבין שיש שורש לכל הקטרוגים האלה, הוא יודע גם איך לתקן את זה. מה היה השורש? אז באמת, לפני שהלבנה קטרגה, לפני שאותה בת גרמה שיהיה ברוגז עליה, לא היה מציאות של ברוגז בעולם. למה לא היה ברוגז? כי ברגע שיש ייחוד שלם, שיש קטר אחד, אין חיסרון בעולם. כשיש משפיע או מקבל, והם ביחד לגמרי, אז המקבל אין לו הרגשה של חוסר. הוא לא מגיע לקבל בגלל שיש לו הרגשה של חוסר, כמו שהיום אדם כל פעם מבקש להתמלות בגלל שחסר לו, אלא הוא מלא כל הזמן, זה נקרא מיני ובי כל הזמן, יש לו ייחוד שלם, הוא נמצא בדבקות, בחיבור מוחלט, זה נקרא דרגה של כתר, הרצון מוחלט, לא חסר לך אף פעם. גם למקבל לא חסר, הוא ממולא כל הזמן, יש חיבור, סנכרון מוחלט בין המשפיע למקבל. לכן גם אין מקום להגיד שחסר לי. אין מקום לתחרות, כי אתה לא צריך לעמוד מול אף אחד אחר. כי אין לך מציאות עצמאית כדי שתעמוד מול מישהו אחר. גם אין עוד דבר שרבי נתן, תמיד שרבי נחמן אומר, אין גם מקום להרגיש שאין מקום, אין לנו מקום. כתוב בגמרא, שמתי שיהיה שלום, אפשר שניים ישכבו על סכין, על חוד הסכין. שני אנשים שיוכלו ביחד למצוא מקום ככה, להפתרע על חוד הסכין. כשאין מקום, גם באולם גדול, יש דימוי אחר שם בגמרא, אבל גם בשטח גדול לא יהיה מקום. למה? כי המקום זה לא המרחב. המקום זה כשיש הרבה נפרדים, אז מתחיל לשאול שאלה, יש מספיק מקום או אין מספיק מקום? כשיש אחד, אחד לא תופס מקום. אחד לא תופס מקום. לפני אחד, מה אתה סופר? אין מקום באחד. המקום נצרך לריבוי. לכן, אין מקום לטענה לפני שיש את הקטרוג, להגיד, אי אפשר שתיים בקטר אחד, כאילו אין מקום לשניים בכיפה. לא, כי אין מקום בכלל בעולם, לא צריכים מקום בכלל. אין פה תחרות. יוצא שהקטרוג הראשון היה בעצם איזשהו החדרה של משהו שלא היה צריך אותו. זה היה פעם ראשונה שמישהו המציא חוסר סיפוק, מישהו המציא חוסר סביות רצון. זה נקרא קטרוג הלבנה, אי אפשר לשני מלאכים בקטר אחד, הומצאה פה תחושת חוסר סביות רצון. אצל הבת זה מרומז במילים, התוועד יחד באיזה יום. מה זה איזה יום? איזה יום זה אומר, איזה יום? זה היה איזשהו יום, לא כל כך חשוב איזה יום זה היה. האיזה יום, בצורה של רמז רק, זה איך אתה ניגש להתוועדות. אתה, יש לך חיבור עם הדבר הכי חשוב בעולם, בורא עולם, אתה מעריך את זה שאתה, הדבר הכי מעניין אותו, שאתה השעשוע שלו, שאתה התענוג שלו, אתה מרגיש שזה שווה לך יותר מאשר לעשות קריירה, כמו שאמרנו שאר הבנים, כל אחד הוא לעצמו, אלא מספיק לי שאני עומד מול המלך, מספיק לי שאני נמצא ומספק אותו, מלא אותו בשמחה, אני לא צריך משהו עצמי, אני לא צריך להתחרות מול אף אחד, אם זה מספיק לך, ההתוועדות לא תהיה איזה יום, היא תהיה היום, היום הכי חשוב בעולם. ברגע שיש תחושה של איזה יום, זה איזשהו יום, אז אדם ניגש לחיבור הזה עם המלך, עם תחושה של מילא, אני יהיה, לא יהיה, זה לא כזה משנה, אז מתעורר דין, כי זה לא חשוב לך? זאת אומרת, אתה פוזל למשהו אחר, אתה מחפש איזשהו סיפוק אחר, פה מתחיל איזשהו קלקול. אז גם הבת הזאת, שהייתה הכי חשובה לאביה המלך, שהייתה תמימה, המצב התמי זה המצב הכי טוב, תמים מלשון שלם, אז הכל היה טוב. הייתה תמימה, היה לה טוב. וזו התמימות. הרבה מדובר אצלנו על מעלת התמימות. בעולם זה נתפס כמנאיביות כזאת. תמים, לא מבין. אבל באמת, הקלקול...
לא יכול לכל הזמן ככה, זה יכול שנה, שנתיים, שלוש, ולאדם לא יכול...
זה היום ככה. היום אחרי הקיטרוג אנחנו לא יכולים, יש לנו הגבלה של זמן. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים מהר מאוד לעשות משהו בעצמנו, נכון. אבל לפני אנחנו דומים במצב טרום, זה מה שקשה להבין בסיפור הזה. כל מה שמתואר לפני, קשה לנו להתחבר אליו. אנחנו כבר נתחבר מאוד למה שקורה אחרי. אנחנו נבין את זה, אבל זה קשה להתחבר, כי אתה לא מבין איך אפשר לקבל שמחה מלהיות, מלגרום תענוג למישהו. מלגרום תענוג לאבא, למלך מלכי המלכים. אבל ברגע שנבין את זה, נבין שבעצם זה נותן אדם שלמות אמיתית, הוא לא נמצא בתחרות, הוא לא צריך להשיג אף אחד, הוא לא צריך להתנצח עם אף אחד, אין לו דינים ואין גבורות שמשבשים את המערכת. נכון. והסיפור הזה חותר להגיע למקום שכן אפשר לעשות, לתקן את זה. עכשיו, באותו יום, שזה יום רביעי לבריאת העולם, מיד אחרי שהיה את הקטרוג, נאמר לבנה, לכי ומעטי את עצמך. למה לכי ומעטי את עצמך? אז זה לא שגרשו אותה, לכי תעמדי בפינה. זה לא המטרה, אין פה רצון לעמיד בפינה, זה לא יעזור. רק המעטי עצמך זה דרך יחידה, כמו שנראה בהמשך הסיפור, שהבת שלא מצליחה היום בתוך היכל המלך להבין את המעמד שלה, תצליח באמת באמת לחזור לאבא שלה ולהגיע שוב פעם למצב התמים הזה, רק בדרגה יותר גבוהה. דרגה של עם ידיעה. לפני כן זה היה בלי ידיעה. היא הייתה בת, היא לא ידעה שיש משהו אחר. הייתה אצל אבא שלה. אבל אחרי שהיה את הריחוק ואת הנפילה, ואת העבדה הזאת, והיא תחזור משם, אז היא תוכל לחזור בחזרה כמו לעתיד לבוא, ולהחזיר את המצב, לחזור לתמימות מתוך ידיעה, מתוך חוכמה. הדוגמה לזה, שמאוד בולטת, זה אדם הראשון. אדם הראשון, שנפגוש אותו במשך הסיפור, כתוב שהוא היה הרי הנברא הראשון. הוא היה המצב הכי טוב שיש בעולם. הוא היה יציר כפיו של בורא עולם. הבריאה הכי מושלמת שנבראה אי פעם. לא היה לו שום חיסרון. היה רק הגובה שלו, מושגים רוחניים, היה מעולם העשייה ועוד עולם האצילות. כלומר, הגוף היה בעולם, הרמה הנמוכה יותר של הגוף ברמה, בעולם העשייה, הרגשות בעולם היצירה, בעולם המלאכים, המחשבות בעולם הבריאה. ומשם מעלה היה עליו איזה מין זיהרה אילה מעולם האצילות. זה בעצם ארבע עולמות. הוא היה תפס את כל הגובה הרוחני שיש. והוא היה מלך העולם, הוא נתן שמות לכל בעלי חיים. הוא היה הדבר הנברא הכי הכי עליון והכי חשוב בבריאה. ולא היה לו מתחרים, ולא היה אף אחד שישבור ויבטל את המצב הנפלא הזה. הוא היה בגן עדן מקדם, היחיד בעולם.
וגם היום זה ככה, לא?
היום אנחנו כבר התמעטנו. נכון, אדם נמצא אבל הוא אחר. נכון, זה מצד ההיררכיה של, 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 של כל הארבע הדצחם הזה. אבל מצד המצב של האדם בעולם, הוא התמעט. כתוב, אחור וקדם צרטני, ותשת עליי כפיך, ויש ברוך הוא כאילו עשה, נהיית אותו, וכיפף את קומתו בחזרה. עכשיו, מה גרם לאדם הראשון לאבד את המעמד הנפלא שלו? דבר אחד. שהוא נגע מעץ הדעת. מה קרה בעץ הדעת? בעץ הדעת, כתוב בספרים הקדושים, שהאדם הראשון לפני החטא, גם כן לא היה חסר כלום. הוא היה בעולם שלא היה יצר הרע. לא היה רצון להרע. לא היה כזה דבר. יצר הרע היה וירטואלי, רק שלהבין. היום הרוחניות היא וירטואלית. היא משהו כזה מופשט, שאם אתה מתייגע מאוד, אתה הופך אותו למשהו ממשי בחיים שלך. הגשמיות זה דבר לגמרי בפועל, נמצא, אתה יודע, אתה אכלת עכשיו פלאפל, הרגשת בפה שלך את הכדורים, את התחינה, הרגשת טוב. אתה נוסע ברחוב ואתה פוגש מישהו שעוקף אותך בכביש, אתה מרגיש שאתה כועס, ואתה לא צריך לחשוב שאתה כועס או לבדוק באיזה ספירה אתה נמצא. אתה יודע שאתה כועס, אתה נמצא עכשיו בכעס, כעס. אבל כשאתה ניגש לתפילה, אתה אומר, רגע, איפה, מה המשמעות של מה שאני עושה עכשיו? האם הקדוש ברוך הוא שומע אותי? זאת אומרת, זה נהיה משהו כזה ארטילאי, רחוק, רוחני. זה לא היה כך בגן עדן מקדם, זה היה בדיוק הפוך. הרוחניות הממשית, היא הייתה ממשית לגמרי. החומריות הייתה איזשהו רעיון שאפשר ללמוד עליו. היה אולי איזו ישיבה ללמודי עולם הזה. למדו, אתה יודע, יש כזה עניין, יש עולם הזה, יש יצרה, יש כזה רעיון. זה היה רעיון מופשט. ברגע שנגע אדם מצדת ואכל מצדת, מצד התודעה שלנו, האמת היא נשארה אותו דבר, התודעה שלנו לא מבינה את זה כך, רק התודעה שלנו, האמת היא נשארה אותו דבר. מה אמרנו? ברגע שאדם נאכל מצדת, באותו רגע כתוב שאותו כוח וירטואלי התלבש על נחש, הם עשו איזשהו ביניהם איזה הסכם כזה, ואז הוא התחיל לרחוב עליו, הדבר הווירטואלי הפך למציאותי, יותר מרוחה הוא הפך לעוד יותר מציאותי, וככל שהדורות ירדים, הוא נהיה ממש מציאותי. היום הוא כבר נהיה עוד שוב הווירטואלי, כן? הוא הופך להיות שוב פעם רק ברשת. היום כבר אף אחד לא חי בעולם הזה. היום הכל ברשת, היום הכל וירטואלי, הכל אף בעולם, כל נקוחות, הכל משוטט בעולם, בחלל הווירטואלי, אנשים כבר לא חיים פה. אז זה מין איזה תיקון אולי. אבל היצר הרע בעצם קיבל כוח מעשי, ולכן הוא יכול להחטיא. מה גרם לאדם הראשון לגעת בעת הדעת? כמה שאפשר להגיד בזהירות, כי אדם הראשון, אנחנו לא משיגים בו שום השגה. אבל בשבילנו, בשביל להסבר את האוזן, מה שנקרא, כתוב שאומר לעצמו, אני נמצא בגן עדן, מוקף בהוויה רוחנית. מלאכים צולים לו בשר ויין, מסנים לנו יין, צולים לו בשר, מושגים רוחניים. אבל הטופ שבטופ, לא חסר כלום. אין באזור שום כוח של רע, ואין שום תחושת התמודדות מול אף נברא אחר. מול הקדוש ברוך הוא, פנים בפנים, לא חסר שום דבר. אבל אמר אדם הראשון, מה זה שווה? ברגע שאני נמצא במצב כל כך טוב, ואין לי שום ידיעה שיש רע בעולם, אז אני לא מכיר את יתרון האור מן החושך. אני לא בדקתי משהו אחר. אני תמים, נולדתי לתוך זה. אני משהו, זה לא, איך אומרים, ילד טוב ירושלים, אבל לא עשיתי שום צעד של היכרות מתוך צעד של אופל, מתוך צעד של חיסרון. לא עשיתי משהו אמיתי. לכן הוא ביקש להסתכל לאיזה חלון רוחני כזה, להציץ, לראות את הכוחות הלא טוב, ומתוך הכוחות האלה להבין, אחרי שאני אראה את הלא טוב, ואני אחזור בחזרה ויקיר מחדש את בורא העולם, זה יהיה נפלא. אז אני אעשה עבודת השם. זה הייתה טעות גורלית ואיומה ונוראה. למה? הכל אולי טוב ונכון, אבל לך אסור להפיל את עצמך. אין לך היתר להסתכל לאיפה שלא ביקשו ממך. עץ הדעת זה נקרא אכלו אכילה שהביאה ידיעה. מה זה ידיעה? גם זה חשוב להבין. ידיעה זה תמיד דבר שמורכב מצד חיובי ושלילי. נבין, כשאדם אומר, תגיד לי זה נתון. חוכמה, מה זה חוכמה? זה נתונים. תשמע, החומר הזה מרכיב כך וכך חומרים, ותתתה, נתונים. אתה לא מבין את זה, אתה רק יודע נתון. אתה לא יודע, יש לך במוח נתון. אם תתחון את זה ותפרק את זה לגורמים, אתה תבין את זה. אתה עדיין לא תדע את זה. ידיעה זה רק חיבור. כתוב בידע אדם, את חווה אשתו, כתוב שהוא ידע, התחבר, היה חיבור. ידיעה זה נקרא שיש חיבור, יש מיזוג. כשאדם מתחבר עם דבר באמת, אז הוא יודע אותו. מי שפעם עשה חשבון מאוד מעניין, שרוב בני אדם, כל בני אדם, לא יודעים שום דבר. אומר דוגמה, אתה יודע כמה תאים יש בגוף שלך? נניח שפתחת ספר שמסביר, למדת, אתה יודע כמה מיליארדים, כמה מיליונים, כמה, אתה יודע בדיוק כמה יש. אתה יודע מה זה מיליארד? אז בוא נחשב על מיליארד אחד. כמה בשביל מיליארד דולר, כן? כמה שטרות של דולר צריכים להניח אחד על השני? זאת אומרת, איזה גובה זה יגיע אם תניח את שטרות הדולר אחד על השני ותגיע למיליארד. הדימוי הוא מטורף, זה משהו שיוצא החוצה מכל ההשגות שלנו. אם נרצף את כדור הארץ, נוכל לעשות מנסים כמה סיבובים, סיבוב כדור הארץ עם השטרות האלה, אם נעשה איתם מנטבה, סיבוב כדור הארץ. חישוב. אדם לא מבין את זה, לא יודע סכום כזה, הוא לא יכול להתחבר עם דימוי כזה. המוח שלו קולט את מה שנמצא במרחב שלו. הוא אומר, לאו יש 5 מיליארד. למיליארדר עצמו אין השגה, אין ידיעה אמיתית מה זה המיליארד שיש לו. יש לו את המיליארד, אבל לא יודע את המיליארד. אולי יש ברשותו מיליארד, אבל לא יודע את זה. כדי לדעת, אתה צריך לקבל הרגשה והבנה וחיבור עם המושג. אם אנשים למשל מגיעים להפגין באיזשהו מקום, כנס ענה, כן? אתה אומר, בכנס הזה אתה עשית, לקחת מכל אחד כרטיס, הגעת למסקנה שהיו בתוך אותה כיכר בזמן נתון אחד 100,000 איש. אתה יודע, אתה יודע מה אמרת עכשיו? אתה לא יודע. בוא נגיד שהיית בתוך אותו מפגן, כמה אנשים ראית? את 100-200 איש היו סביבך, את זה החלת. את כל הציבור לא ראית. עלית עם הסוק, ראית מלמעלה את כל השחור השחור הזה. יש לך השגה? עדיין לא, כי אתה לא למטה. אתה לא יודע את הדבר מכל הכיוונים שלו, אתה רואה אותו מזווית אחת. אתה לא יודע שום דבר בעצם. אדם לא יודע כלום. אנחנו משתמשים כל מיני נתונים, מעבירים מידע, קוראים מידע, אבל לא יודעים כלום באמת.
יש לך איזושהי השגה בזה?
זה לא בזה. יש לך השגה בחלקים מזה, ואנחנו בדבר עצמו אין השגה. ואם אדם, משל, ינסה לקחת את הנתון הכי פשוט בעולם, תזוזה של אצבע, וילמד את זה באמת לעומק, הוא יבין כמה הוא לא יודע באמת. וגם אחר כך הוא לא ידע.
אז
אין לך השגה מה שראית.
למה
שראית אין לך השגה, אבל לא בכל הסיפור. זה מה שראית. אנחנו תמיד רואים חלקים מהבריאה. עכשיו, זה רק בשביל להבין את הפרינציפ, כן, את הרעיון. עכשיו, הידיעה זה חיבור עם הדבר בעצמו. בשביל לדעת דבר, צריכים לדעת, רואים חכמי ההשכלה, חכמי הלימוד, כן, הפנימיות, שאתה חייב לדעת גם את הנמנעים של אותו דבר, זה לשון הרמב״ם. אתה חייב לדעת גם את צד השלילה שלו. כשאתה לא יודע את צד השלילה, אתה לא יודע את צד החיוב.
אבל העניין של הזה, של האדם שחטא, זה לומדים מפה שבן אדם לא יכול להיות במצב שלא יחטא בכלל. זאת אומרת, הוא חטא מרוגיה למצב שהיה חייב לחטוא, כי זה הטבע.
נכון, יש בעוד... ידיעה ובחירה.
זה היוצא מעובדה, זה בסך הכל בשר ודם. זאת אומרת, הוא לא...
נכון, אנחנו לא שופטים, אנחנו מלמדים את הרעיון, אנחנו לא שופטים הרעיון. אז פה אנחנו עושים שאלה מאוד כללית ומאוד מורכבת של ידיעה ובחירה. אז בואו לא ניכנס לזה, אני לא רוצה שנתפזר יותר מעצם הרעיון, בואו נשאיר את זה אחר כך את השאלות. זה ידיעה ובחירה, יש בזה גם היבט כזה, גם היבט כזה. יש את ההיבט שוודאי שהכל מכוון מלמעלה, אבל מצד המציאות עצמה יש את הנקודה של הבחירה. הוא בחר כביכול לאכול מעץ, אבל ודאי שאחרי הכל זה ידיעה, זה שאלת ידיעה ובחירה, שהרמב״ם מדבר על זה הרבה, אין כאן מקומה, אבל יש את שתי ההיבטים האלה. עכשיו, האדם הראשון מה שרצינו להסביר זה ככה, דעת זה נקרא חסדים בשפת הקבלה וגבורות, צד ימין, צד שמאל, צד טוב, צד מוטב. אדם יודע רק שהוא יודע את שני הדברים, גם טוב וגם מוטב. תמים, אדם תמים לא יודע מעץ. אבל לכן אנשים לא אוהבים להיות תמימים, אנשים אוהבים לדעת. אבל הם רוצים לדעת דברים שהם לא צריכים לדעת. זה נקרא יודעי טוב ורע. מי ביקש לך לדעת טוב ורע? היום העולם הזה מורכב רובו מרצון, אפילו מן אובססיה, לדעת טוב ורע. פותח עיתון, אם לא תראה בפנים את כל הסיפורים הקשים והמרים שהיו, את כל מה שלא היה טוב, לא רק פה, גם בדרום קוריאה. זאת אומרת, לא מספיק החדשות מהרחוב, גם מביאים לך בעמוד האחורי מה שהיה פה ומה שם, וכל האסונות וכל המריבות בכל המדינות כולם, יודעי טוב ורע. ואתה רואה שהעולם ניזון, ההתעניינות האנושית מזינה את עצמה דווקא בידיעת מה לא היה טוב. כי אתה צריך מאוד, יש יצר כזה מאז חטא אדם הראשון לדעת גם את הצד הרע. אבל לפני כן יש ידיעת טוב בלבד. עכשיו, ברגע שאדם הראשון כביכול אכל מעץ הדעת טוב ורע, מאז נהיה את אותו נקודה שיש שניים בעולם. המוח כבר מפוצל, הוא יודע שיש טוב ויש רע. בבני אדם זה הולך ככה. ילד קטן, בתחלת החיים שלו ממש, חודשים הראשונים, או אפילו בשנים הראשונות, הוא יודע טוב בלבד, הוא לא יודע טוב ורע. כתוב בגמרא, מתי ילד מתחיל להגיע לבגרות, כשהוא אומר פעם ראשונה אבא, או מילה אחרת, בדרך כלל אבא. למה? זה קורה בדרך כלל כשהוא אוכל דגן. הוא לא יכול להגיד אבא עד שהוא אוכל דגן. כתוב במדרש שהעץ שאכל אדם הראשון זה היה דגן. יש לזה כמה גרסאות. אחת הגרסאות זה היה חיטה. ברגע שהוא אוכל חיטה, אז הוא בעצם נוגע בעץ הדעת, באותו רגע הוא נהיה בר דעת, ואז הוא יכול להגיד אבא. באותו זמן, הצרכים שלו, כן, אסורים כבר, זה אסור לך להגיד ליד זה דברי קדושה, זה כבר נקרא ריח לא טוב. לפני כן, לפני שהוא אוכל דגן, הוא אוכל מטרנות, וזה סדר. ברגע, אז זה נאמר, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. ברגע שכבר יודע, יש לו פסולת, הגוף מפריף פסולת. כי הידיעה של הרע מוסיף בגוף פסולת, פיזית פסולת, ואז הגוף שלו כבר צריך שמירה יותר גבוהה, כי הוא כבר נכנס לידיעת טוב ורע. גם באדם, אתה רואה, זה מאוד מעניין. ילד קטן, מתי אדם יודע שהבן שלו מתחיל לדעת להיות, הבן, הבת, מתחיל לדעת טוב ורע, בשלב יותר מוחה? בשלב שמגיע הביתה מהגן, מביא ציור, ואומר, תראו איזה יופי ציירתי, הוא עדיין, הוא חי עדיין מגן עדן. הוא עדיין לא הגיע, עדיין לא בעטו אותו משם, מחוץ לחרב המתהפכת. ברגע שמגיע מהגן, אומר, איחס, איזה ציור ציירתי, הוא כבר טעם העץ. הוא כבר יודע שיש ביקורת בעולם, הוא יודע שאם הוא לא יגיד איחס, אז לא יגידו, לא, אתה כן בסדר, הוא לא יודע צד שלילה. הוא לא יודע שיש בעולם בוז, שיש בעולם את הנקודה שאפשר ללעוג לו. הוא עדיין יודע רק טוב. אין לו ידיעה שלמה. אדם, ברגע שמתחיל להגיע לתחושה שאפשר לבוז לו, שהוא יכול לבוז לעצמו, אז הוא כבר נהיה די טוב ורע. ואז הוא כבר לא יכול להיות מחובק, וכל אחד עובר את השלב הזה, מי שמגדל לילדים, שבהתחלה הוא כזה מרוסל, כגמול על אימו. שלב מסוים הוא כבר נהיה גבר קטן, או אישה קטנה, כבר תינוקת, כן, או תינוק, וכבר הוא לא, הוא כבר לא מוכן לקבל את הביטול הזה, להיות דבוק בהורים שלו, לגמרי בלי לשפוט את המצב שלו, רגע, מחזיקים אותי טוב, אני עלול ליפול, איך מסתכלים עליי, אני מספיק חמוד, אח אחר גונב לי כבר את הארסל. זה שלב שבו אדם מתחיל לקבל ידיעות, ואז מטרד, תורדים אותו מגן עדן, ויוצא החוצה. אבל זה גזירה על כל אחד כדי לתקן את חטא אדם הראשון. אותה בת, בשלב הראשון, נמצאת אצל אבא שלה, מצב מצוין, לא חסר כלום, היא שעשוע של אבא שלה, כי אין לה ידיעה שהיא תתחיל להסתקרן, רגע, מה קורה במקום אחר? אולי יש חיים יותר טובים, אולי אני יכול לממש את עצמי בצורה יותר שלמה? כל עוד אתה לא חושב, אולי אני ממש את עצמי בצורה יותר טובה, אתה ממומש הכי טוב שיש. אבל הקדוש ברוך הוא עושה, שנכנס בראש הג'וק הזה, שאומר, אולי יש משהו יותר טוב. ואז יש ברוגז, למה? כי זה כבר נהיה איזה יום, טוב, מה, אני עכשיו מתבזבזת פה עכשיו לשעשע את אבא שלי, זה בזבוז זמן, אני אעשה קריירה, אני אצא החוצה, אני אחפש משהו, להיות כמו אחים שלי גם כן. באותו רגע, האמונה של האדם מפסיקה להיות תמימה, היא מתחילה להיות מתוחכמת, ברגע שהיא נהיית מתוחכמת, יש לה ברוגז, היא מתחילה להיות בתחרות, נכנס דינים, הוא נהיה ברוגז אליה, הוא לא שונא אותה, הוא ברוגז אליה, הדין בא לידי ביטוי בה. עוד עיקרון אחד שנוסיף עכשיו, שמרים ברוגז אליה, שזה גם הקדמה לכל המושג דינים, אז זה לא הכוונה ששונאים, או שאנחנו בדינים, כן? יש עלינו דין, יש עלינו גזר דין, זה לא נכון. העניין הוא שאצל המעציל, אצל בורא עולם אין רע. כשיש מצדנו איזו חסימה מלקבל את האור הטוב, אז אנחנו נמצאים באופל, כמו שתגיד, יש פה תאורה, שמתי כובע כזה ויש עליי ציל. אז המנורה הפסיקה להעיר? לא. אבל אני שמתי איזשהו מסך שגורם שעליי מוטל ציל. המנורה לא התכסחה איתי, לא רבה איתי ואין לה שום דבר נגדי. אבל הציל מחמת המפסיק הזה. הידיעה של האדם זה כמו יד מול אור השם, הרבה פעמים, כשזה לא ידיעה נכונה, והידיעות המיותרות שלנו חוסמות את האור, את השפע, וגורמות שצל, שזה דין מונח עלינו חס ושלום. זה נקרא ברוגז אליה, הוא לא שונא, אבל הביטוי מחמת הרצון להיות משהו ולא להיות סווה רצון במציאות עצמה של גן עדן, פה נכנס הבלבול הזה שגורם לדין להתגלות. ואחר כך כתוב שנזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך. דיבור מאוד מאוד קשה, אבל הוא גם מדויק מאוד. לא כתוב שהרע ייקח אותך, כתוב שהלא טוב ייקח אותך. וגם פה מונח אותו רעיון. אין רע בעולם. אין ישות שנקראת רע, אין כזה ישות. הרמח"ל כותב שכל האילן, שזה בעצם כל מציאות רוחנית נקראת אילן, כמו שיש בסיס ויש ענפים. יש אילן דקדושה, יש אילן דסיטרחה. מהרמח"ל, אדם יכול כל החיים שלו לבלות באילן דסיטרחה, שהוא נראה כמו תעתיק מדויק של אילן דקדושה. יש את זה כל הספירות, יש הכל, יש שם הכל בדיוק. ואדם יכול לחשוב שהוא חי בעולם בסדר. אבל איפה יודעים אם זה קדוש או לא קדוש, אם זה נכון או לא נכון? האילן הקדוש מבוסס על מציאות אמיתית, הוא נטוע בגן, הוא נטוע מקום אמיתי. אילן דסיטרחה יוצא מהציפורן של הקדושה, מהחלק הכי נמוך של הקדושה, והוא יונק את הקיום שלו מהקליפת נוגה, זה נקרא, ממוצע בין טוב לרע, משם הוא יונק, הוא כאילו מעתיק את עצמו. זה כמו, המשל הידוע, רק לצד השלילה עכשיו, שיש אחד שצייר קיר למלך, צייר קיר שלם בארמון, כן, שתי קבוצות, אחת צעירה קיר שלם יפה מאוד, הקבוצה השנייה חלמה, לא ממישה את את הפרויקט, הגיע יום האחרון, המלך מגיע, לקחו, עשו מין ראי כזה לאורך כל הקיר, וזה שיקף את הקיר ממול. טוב, הרבה לא לוקח את זה לצד החיוב דווקא, אבל בואו נבין רק בשביל להבין את זה עכשיו. אדם אומר, זה אותו דבר, זה בדיוק אותו ציור, מה ההבדל? אין בעיה. כשהמלך מגיע ומחלק את המשכורת, אז מתחיל ההבדל. פה הוא שם שק של כסף, פה זה הכסף רק השתקף על הקיר. תקחו את השיקופיות האלה, קחו את ההשתקפות, תהנו מזה, תבזבזו את זה, למה לא? אבל הצד שיש לו את הציור הממשי, יש לו גם שק ממשי של כסף. אדם בעולם הזה יכול לחיות בעולם וירטואלי, בעולם מציאותי, זה שני עולמות שמש מקבילים זה לזה, זה יכול להיות שני עברי רחוב, זה יכול להיות באותו רחוב בדיוק, אתה חי בסרט או במציאות? אתה יכול לחיות גם בתורה ומצוות, בסרט, לא במציאות. כשאתה חי בתוך עולם שהוא לא מחובר למקור, הוא לא מביא נחת רוח לבורא עולם, כמו שאמרנו בתחילת הסיפור המעשיות, אתה ישן, לא ער, אז החלום מדהים, מקסים, אבל יש בעיה קטנה, אי אפשר אפילו לשמור אותו באיזשהו דיסק-און-קי כזה, כדי לשחזר אותו שוב פעם. זה היה חלום, קמת, התפוגג החלום, אתה יכול אולי כמה שעות להיות עדיין תרוד מהחלום, אבל לא יותר מזה. אבל ברגע שאתה חי מציאות אמיתית, הוא נמצא במציאות אמיתית. אותו אילן דסית רעך הוא לא מציאותי, לכן אין רע בעולם. יש רק לא טוב. לא טוב זה נקרא שאתה אומר, לא טוב לי, לא טוב לי. כשאתה אומר לא טוב לי, המצב הוא באמת לא טוב. אבל אין רע בעולם. היחיד שיכול ליצור רע זה האדם שאומר לא טוב לי. כשאדם אומר לא טוב לי, הוא מונע שוב פעם את האור להגיע אליו, הוא סוגר, אומר לא טוב לי, רע לי. מתי מתחיל להיות לאדם לא טוב? כשהוא לא שלם עם המציאות שלו, כמו שאמרנו לפניכם. כשהוא שלם עם המציאות שלו, הוא יכול להיות אדם שאין לו לא בית, לא כסף, לא כלום, ואולי אפילו צרות לו עלינו, והוא חי בחיים טובים, מתוקים, והכרנו אנשים כאלה, שחיו בעולם, שמצד הנתונים בעולם הזה כלום לא היה, ואולי היה אפילו הרבה דברים אחרים שאף אחד לא רוצה שיהיה לו. אבל בגלל שהיה הרגשה של לא מעניין אותי בכלל מה שיש, כמו אתם בסיפור מעשיות, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. כן, נכון, יש הרבה סיפורים גם, נכון, והתאבדה באנשים אותו בסגנון הזה, כמו רבזושה, שבאמת אדם חי בעולם שלם לגמרי, לא חסר לו כלום. אז איך אתה מגיע לזה? אגב, יש איזה סיפור בעולם הכללי יותר, אז זה חכם אחד ששב באיזה בור, והיה חכם גדול מאוד. יום אחד המלך הגיע, והוא לא אכל כלום, רק יושב בתוך הבור, והוגה חוכמות. המלך מאוד הריץ את החוכמה שלו, הגיע לבור והתכופף לשאול אותו, הלו, תגיד לי, מה אני יכול לתת לך? מה אני יכול לתת לך בשביל להוקיר את חוכמתך המופלגת? מסתכל עליו החכם, אומר לו, תגיד, אתה באמת רוצה לעזור לי? אומר לו המלך, כן. אז תזוז טיפה כי אתה מסתיר לי את השמש. תודה. זה כל מה שאני צריך, תן לי את השמש. כלומר, אתה בא לתת לי, מה אתה בא לחדש לי? לא חסר לי כלום. אין לי חסרונות, אז לא צריך תוספת מילוי. רק השמש, המציאות של השפע, מהיר לי את כל מה שאני צריך. רק אל תסתיר לי את זה עם כל מיני רעיונות חדשים של מה לעשות. עכשיו, באותו רגע שהתוועד איתה, אמר, אני לא טוב ייקח אותך, וכתוב שנזריקה מפיו דיבור. מה זה נזריקה מפיו הדיבור? נזריקה לשון נקבה? נזריקה. באמת, פה בסדר לא ניכנס, כי זה רעיון קצת קבלי שצריכים להכיר אותו, אבל יש מושג שלפני הכתרוג הלבנה, היה מה שנקרא שבירת כלים. זה אירוע יותר קדום, כן, כרונולוגיה הקבלית, מה שנקרא סדר העולם של כל מה שהיה לפני בריאת העולם. שם היה מצב שכביכול אורות רוחנים, זה נקרא בורא עולמות ומחריבם, זה היה לפני בריאת העולם, באו בתוך כלים, הכלים הרוחנים לא יכולו לקבל את האור ונשברו. התוצאה של זה, זה מה שקורה בעולם הזה. אתה מסתובב בעולם, ואתה פוגש כל רגע מידה אחרת משבע מידות, או שש מידות, איך שמעריכים את זה, שמופיעה בצורה מעוותת. זה כמו להיכנס לתוך איזה לונה פארק של חדר של מראות, שגורמות לכל מי שמסתובב לראות מאוד עקום ומאוד מגוחך. ואדם יכול לחיות בעולם שאומר, רגע, מה קורה פה? הכל פה מפלצות, הכל פה היום ונורא. בעצם יש שם אנשים, רק שמה שמשקף אותם זה מין איזה משהו שמעוות את הצורה. שבירת הכלים גרמה שאורות רוחנים של עולם האצילות, של עולם האחדות, ירדו לעולמות הפירוט שנקראים בריאה, יצירה, עשייה, ויצרו את העולמות האלה, אבל ממידות נפולות. מה זה נקרא מידה נפולה? מידה נפולה זה נקרא שאם יש מידה שנקראת אהבה, אז זה אהבת השם, כי זה אהבה טהורה, שהיא לא אהבה בשביל משהו, לא בשביל לנצל מישהו, לא בשביל להתגבר על מישהו, זה אהבה לשמה. שהיא נפלה לפה, היא הפכה למין תאווה, שהיא לא דווקא אהבה, היא בלוף, זה לא אהבה. יש הרבה מבחן לבחון את זה. אדם שאומר, בא לי לאכול משהו עכשיו. אתה אומר, אני אוהב את זה. אתה אוהב את זה? כמו שאומרים שדייג אוהב דגים. הוא מאוד אוהב אותם, לכן הוא הורג אותם ואוכל אותם, או מוכר אותם. זאת אומרת, האהבה שהיא נופלת לפה, היא יכולה להופיע בכל מיני וריאציות לא נכונות, שגורמות לאדם לסוף להיות אכזרי לפעמים, לכעוס על עצמו וכל מיני דברים שקורים. יראה. יראה לא אומר דבר כמו שמתרגמים אותו. זה לא פחד שמישהו הולך להזיק לי. יראה זה כמו תחושת נוכחות. שאתה מרגיש, אתה תיכנס פעם לבית של מישהו שהוא גדול וחשוב בעיניך, במשמעות אמיתית, אתה אומר, יש פה יראה, יראת הרוממות, יש פה הרגשה של נוכחות. יש פה...
רוצים ושואפים להיות, מתקרב לבורא עולם מתוך אהבה. בסופו של יום, רוב האנשים, הם מתקרבים לתוך עולם מתוך יראה.
בסדר, אבל אם זה יראה טובה, זה טוב מאוד. הבעיה שיש, כן? אבל יש יראה טובה. זה נקרא יראת השם לחיים. יראת השם, זה עושה לחיים. אדם שאין לו יראה, זה כמו טונוס שרירים נמוך, כן? אומרים שיש ילדים שנולדים עם שרירים כאלה רפואיים. אין לו יראה, אין לו מה שמעמיד אותו. מתי זה נקרא אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך? זה נאמר על... שמדו שמנו. עמדו אצל המלך ההוא הרומי, והיו עליהם כוח לעמוד שעות, ימים שלהם בהיכל המלך בלי לזוז, שזה כוח עצום של חיות כזאת שמעמידה את האדם. יש לי חיים, אני לא צריך לישון כל הזמן, יש לי חיים, לא רוצה לישון בכלל. זה יראה טובה. יש מידת תפארת. אתה מתפעל. תראה איזה בריאה נפלאה, איזה יופי, איזה שפע יש. יש מידה נפולה. כל רכב חולף עושה מתפעלות כזה, וואו, תראה מה שיש לו. תראה איזה יופי, אדם מתפזר, תפארת, פערות, כן? זה כזה, מין כזה ריבוי של פריטים. אתה אומר, וואו, 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 וואו. אתה חי כל הזמן רק בללקט כל מיני התפעלויות. יש היום בעולם הזה, זה מאוד מאוד מקובל היום, ההתפעלויות. אוספים התפעלויות, כן? מצדיעים להתפעלויות, להתפעל מאנשים מסוימים, להתפעל מצבים מסוימים. אנשים רק חיים בלהתפעל מאחרים, ולחכות שיתפעלו מהם. זה גם מידת תפארת נפולה. יש נצח. זה מידת נצחיות. אבל כשזה נופל, זה נהיה תאוות הניצחון. אתה מדבר עם מישהו, שאלה פשוטה. תגיד לי, איפה נמצא רחוב זה וזה? תשמע, תיקח את ה... עכשיו, ימינה, שמאלה, ישר. מגיע מישהו אחר, לא, עזוב. שמאלה, ימינה, ישר. ואז הם מתחילו לריב על איפה הרחוב הזה נמצא. נו, תכלס, איפה זה נמצא? לא, אבל יש פה את הפרינציפ. מי פה ידע באמת איפה הרחוב הזה נמצא? זה גם לשאר ויכוחים שיש בעולם. מידת הניצחון, שאינה סובלת את האמת. מידת הוד, מידה של חן. הוד זה חן, רגל שמאל. שזה נופל, זה הופך להיות חן אפול, כל מיני רצון לתפוס בעולם הזה תשומת לב לא נכונה, בצורה שסתם, זה לא מביא לשום מקום. זה נקרא הודי, הפך עליי למשחית, הוד מתהפך, נהיה דווה. כל היום דווה, 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 דווה. אחר כך יש את מידת היסוד, מידת ההתקשרות. אתה יכול להתחבר לדברים דרך מידת היסוד, אתה יכול לחבר את עצמך, לחבר אנשים דרך מידת היסוד, כי זה כוח של אש שיכול לעלות למעלה, ולאסוף את כל כוחות הנפש. כי זה נופל, זה אדם מתקשר לכל מיני דברים שמיותרים לו. מה התחברת לזה? שמעת איזה מוזיקה שלא קשורה עכשיו לחיים שלך, התחברת לזה, זה סיבב לך את הראש. ושמעת איזה סיפור שלא קשור לייעוד שלך עכשיו. אדם מסתובב כל היום איזה סיפור שהוא שמע, איזה מילה שמישהו אמר, התחברת למשהו מיותר, זה יסוד נפול. ויש איזה עוד ביטויים יותר גרועים. מלכות, זה דבר נפלא ביותר. לית לה מגרמה כלום. כוח הקבלה, כוח האכלה, רחם, יכולת לקבל ולהוליד ולפרוט ולרבות. כי זה לא נכון, זה יהיה רצון למלוך, רצון למשול, שכל העולם מתהפך מלחמות ומריבות סביב הקטר. מי ימלוך, מי ימשול, מי ירוג כמה שיותר הרבה אנשים, זה מידת מלכות נפולה. כשאדם פוגש את המידות האלה בעולם הזה, התפקיד שלו זה לאסוף אותם ולהגיד, רגע, מאיפה זה הגיע? אפשר להחזיר את זה בחזרה למקור שלו. ואם אני אקח את זה כמו שזה, סתם אכלתי דבר מהשפעה. אם אני אעלה את זה, אני אגיע למקור של אותה מידה. רק בשביל למשל קצת להבין, אדם לפעמים הולך בלילה, פתאום הוא רואה איזה ניצנוץ של משהו שזורח ברחוב, ברחוב, בקצה הרחוב. הוא מתקרב, והוא רואה שבסך הכל זה חתיכת זכוכית שבורה מאיזה בקבוק בירה, ואז אומר לעצמו, רגע, איך זה זורח? יש איזה כוח עצמי שלו? ודאי שלו. אז הוא מסתכל והוא רואה שיש למעלה, בראש הבניין, איזה פרוז'קטור שהוא מקרין אור, וזה מחזיר אור לתוך העיניים שלך. האדם שותה, יגיד, אוקיי, יש לי פה בחינם פנס. ייקח את השבר הזה, יזהר לו להיחתך, כן? יכניס לכיס, ואחר כך לא יבין למה זה לא מקרין אור, למה זה לא מהיר לו את הבית. מי שחכם יגיד, רגע, יש למעלה פרוז'קטור, בוא ניקח את הפרוז'קטור, כן? נבדוק שלא שייך לאף אחד. ייקח את הפרוז'קטור, הוא יעלה למקור האור. הוא אומר, ספרים, בעל שם טוב כותב על זה הרבה, כשאתה פוגש בעולם הזה מידה שמושכת אותך, בסדר, זה טוב מאוד, אבל תגיד, למה לקחת את הדבר שהוא רק מחזיר אור, שברגע שתתפוס אותו יהיה חשוך? תגיד, תבין, שהדבר הזה מקרין אור אמיתי, תימשך למקור האור ותקבל בלי סוף חיות, בלי סוף מאותו מידה שאתה רוצה כל כך לקחת. תחכה, אל תבלע את זה מיד, תמתין, חווי כמעט רגע, ותגיע ביחד עם הדבר הזה למקור שלו, גם תקבל שכר שישבת עבדה לבעליה, גם תתענג על השם, גם יהיה לך את המידה בצורה מתוקנת, גם לא תרגיש גנב, יהיה הכל בסדר. זה נקרא נזרקה. אז אני אעשה להוריד את זה עוד יותר. בנקודה שמה, שמידה שבורה, מידה נפולה? אז זה נושא מאוד מאוד רחב בספרים, אני אגע בו, אני מכוון לא מעריך כי זה עוד נושא, הבאתי רק לגבי, אבל ניתן איזושהי דוגמה, כן. שאדם, למשל, פוגש, נוסע באוטו, ופתאום הוא שומע מאחוריו את המיקרופון הזוועתי הזה של המשטרה, שאומר לו עכשיו תעצור בצד. הוא מתחיל לחשוב רגע מה, מאיפה הוא נפל עליי, מה עשיתי, יש לי חגורה, דיברתי פה, מה קרה, מה לא בסדר. הוא רואה את האורות הכחולים האלה. באותו רגע יש לו פחד גדול, נכון? מי הסתם, יש לו פחד גדול, הוא אומר מי יודע מה הולך לפיל עליי, איזה תיק, מה הולך, איזה כנס. כשאדם לא חי עם עבודה רוחנית, הוא אומר, הוא נכנס לתוך הפחד הזה, הוא מנסה לריב עם השוטר, להגיד לו ככה, והוא חווה את הפחד וזהו. הוא לא מעלה את זה. אדם שחי כן עם מודעות רוחנית ומנסה לתקן את העולם, את עצמו, לא את העולם, כן, את עצמו, אומר לעצמו, רגע, רגע, רגע. כרגע אני חווה איזושהי מידה. מתעוררת במידה. איזה מידה הזאת? מידת העירה, מידת הפחד. זה מאוד פשוט להבין. יש דברים יותר מורכבים, זה מאוד פשוט. פחד. אני יכול להישאר עם זה וליפול עם זה, לריב עם השוטר, לנסות להתגבר, אבל זה לא יעזור. בוא נתקן את זה. זה לא סתם הגיע. נפלה לי מידה, זה שייך לבורא עולם. אם אני אהפוך את הדבר הזה לפחד, מנוכחות יותר עליונה מאשר שוטר, אני גם אעלה את המידה לשורשה, ויכול שאם אני אצא בשלום מהסיפור הזה. מה זאת אומרת? למשל, הוא לוקח את הרגשה הזאת, ובדבר הזה מתפלל, ריבונו שלם, תן לי את הכוח להחזיר לך בחזרה, להעתיק את הפחד הזה, במקום לפחד מבשר ודם, לפחד ממך. לא בעצם שאתה תזיק לי, אלא להרגיש את נוכחותך, שהנוכחות שלך תהיה כל כך ברורה, שהוא יהיה תפל, אני מבין שהוא שליח שלך, אני לא יריב איתו, לא יכעס עליו, ולא יפחד ממנו, הפוך, אני יבין, הוא בא להזכיר לי שיש בעולם, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא איתך, נמצא אצלך, יש פה נוכחות. שדם זה ברמה הכי פשוטה. באותו רגע שאדם מעלה את זה, נקרא מעלה את זה לדעת, הוא הופך את הדבר שהוא בעצם טיפשי. כשאדם מפחד את זה טיפשי, זה כמו בעל חי, אתה צועק לו, הוא קופץ. ככה גם אדם. תהפוך את הדבר האינסטקטיבי הזה, את הפעולה לא חסרת הדעת הזאת, תעלה את זה לדעת. רגע, מה קורה פה? יש פה מידת עירה, בוא נעלה אותה. אותו דבר מידת אהבה. אתה יכול לאהוב משהו, אתה יכול להגיד, כן, אבל מי נתן לזה את הכוח שאני אוהב את זה? בכל אבא, אני אוהב אותו. אם זה ביחד, אני אקדש את האהבה הזאת. דבר התפעלות, וכן הלאה. בהירה יותר קל לתת את הדוגמה. אז זה נקרא לתקן את המידות. אבל אנחנו עושים עכשיו עדיין בקלקול, ששם אני אזריקה מפיו. מפיו, כי זה אורות שיצאו מהפה, זה נקרא, והיה שבירה, שזה כמו, למה זה נקרא מפיו? כי הדיבורים שלנו זה כלים. כמו שאדם מדבר, הוא יכול להעביר את השכל של דבר מופשט, ולהעביר אותו למישהו אחר. הכלים זה האותיות, הדיבורים. אז הפה, הוא יוצר כלים. הוא יוצר כלים מרוחנים. אתה רוצה להגיד רעיון, אתה אומר, טוב, איך אני מבשל את זה לכדי דיבור? כשאתה אומר את זה בפה, אתה נתת לזה כלים רוחניים. שבירת כלים רוחניים זה נקרא שהאור שהיה אמור להיות אסוף בתוך כלי, מופיע בצורה נכונה, הוא מופיע מחוץ לכלי. והמשל בזה מאוד פשוט. תיקח בקבוק של קולה, תבזוג אותו לתוך כוס. עד כאן הכל טוב יפה, נכון? עכשיו, שני כוסות, אחת מכילה קולה או משקיע אחר לפי העדפה, השנייה מכילה מים מינרלים. מה יותר יקר? לא למי ששומר על המשקל, כן? או על הבריאות. מה יותר יקר? בדרך כלל הכוס של המשקה של המיץ. אבל ברגע שהכוס תשפך, מה יהיה יותר מאוס? המיץ. שהיה יותר יקר, הוא הופך להיות יותר מאוס מהמים. מים נשפחים לא נורא. הוא התעדה, הכל בסדר. ברגע שמיץ נשפח, אז כל הדבורים מגיעים וכל הזבובים מגיעים. ככל שאור יותר נעלה נשפח החוצה, הוא מושך יותר הרבה קליפות. לכן כתוב שיהודי, כשהוא נפטר, הגוף שלו מתמה, גוי לו. למה? בגלל שיהודי יש בו נשמה, מקום יותר גבוה, כשהיא נוטשת את הגוף, יש יותר בעניין אצל החברה האלה, לחפש על מה נשאר, כדי לקחת. לכן גם כן במידות נפולות, אדם אומר, טוב, מה קרה? נשפך מים, באמת לא קרה כלום, אבל מידה נפולה, ככל שהיא יותר יקרה, כשהיא למטה יותר מושכת זבובים, יותר מושכת כל מיני דברים לא טובים. אז לכן נזרקה מפיו, זה נקרא, הדבר הזה נזרק. כשאתה מוציא דבר בצורה מבוקרת, זה לא נזרק. זה יוצא בצורה מבוקרת. כשאדם זורק דיבורים, זה נקרא שהוא זורק כוחות רוחניים, זה מאבד את הצורה שלו הנכונה, וזה מופיע בצורה לא נכונה. מה קרה? בלילה, הלכה לחדרה, בבוקר לא ידעו איך אני. לא יודע כמה נוכל להאריך בקטע הזה, אולי פעם בנרחיב יותר. אבל רק איזושהי הבנה. בכל לילה, גם היום, חוזר הסיפור הזה על עצמו. ואז מי שזוכה קם, מתעורר, והתקימה הזו לא סתם קימה, אלא היא קימה שמעוררת גם כוחות רוחניים, והוא עומד לעזור לשכינה לקרוא לבורא עולם שיחזיר אותה בחזרה למקום שלה. ואז העבודה של יהודי, מי שקם בחצות, זה לעשות תיקון חצות, ללמוד תורה, ולעזור לשכינה לטפס בחזרה מעולמות הפירוד למקום של אחדות, עולם האצילות. השיא של זה, זה באשמורת הבוקר, תפילת ותיקין, בעיקר כל תפילת שחרית, שאז בעצם העולם זוכה להערה, השכינה חוזרת לעולם האצילות, וכולם מראים, הגיע המלכה בחזרה לבית המלך, האבדה נמצאה בחזרה, והאדם עומד ומתפלל תפילת שחרית בתענוג נפלא לפני בורא עולם. גם אם הוא טרוט עיניים, זה גם קורה, הוא מתחזק, וגם אם הוא לא כל כך יודע מה קורה איתו, אבל גם כן הוא עושה את זה גם בלי שהוא יודע. אם הוא יודע, עוד יותר טוב. אבל החלוקה הזאת שכל לילה יש אבדה, וכל חצות מתחילים לחפש את האבדה, זה הסיפור הזה. לא נרחיב על זה עכשיו. אבל הרעיון הוא אחד. בלילה היא הלכה לחדרה, זה ניכר שהיא חוזרת למקום שלה, בבוקר לא ידעו איך אני, לא כתוב שהיא נאבדה. זה אומר שאף פעם, גם מתי שאתה לא יודע מה קורה איתך, גם שנעשים לאדם, אדם עובר אבדות רוחניות, היא לא נאבדה. רק נסתרת הידיעה, לא ידעו איך אני. אתה לא יודע איך זה, זה פה, זה בסדר, זה נמצא. רק הידיעה, את הדעת, הידיעה נסתרת, ולכן נראה לך שאין. וכל החיפושים שרבי נחמן מלמד איך לחיות איתם ואיך לעבוד איתם, ותמיד צריך קודם כל להקדים את הידיעה, יש בוודאי. רק אחרי שתסכים להבין שיש בוודאי, רק ופה, בסיפור הזה, השני למלכות, שעוד נלמד עליו בפעמים אחרות, הוא מתעקש הרבה פעמים על המשפט הזה, על המשפט מפתח. יש בוודאי, אני יודע שיש, אל תעבדו עליי, יש בוודאי. זה כוח גדול מאוד להתעקש, יש בוודאי. אם אתה לא אומר יש בוודאי, עזוב אותך, אתה לא תתחיל לחפש. כי נוח, מחכים לך עוד הרבה שנים של חיפוש, כי מה שאתה מחפש זה לא משהו זול, זה משהו מאוד יקר, אבל יש בוודאי. רק לא יודע מכני. אתה מוכן לספוג את זה? כן. אם אני יודע שיש בוודאי, אני מוכן לשאת גם כן את אי הידיעה במשך שנים רבות. ורק בתנאי שאתה יודע שיש בוודאי. לכן רבי נחמן אומר, תשמעו, לא ידעו איך אני. זה מצב קשה, אבל לא ידעו איך אני. לא שהיא נאבדה, לא ידעו איך אני. שמזכה אותנו לקחת את עצמנו לחיפוש הזה, עם הרבה שמחה, עם הרבה אמונה שבוודאי יש בנו את כל הכוחות, את כל החיבורים, את כל הדבקויות בבורא עולם, את כל הטוב הכללי והפרטי, וזה מפתח לכל מי שרוצה להיכנס לחוויה המסעירה הזאת של חיפוש הנשמה, חיפוש הדבקות בורא עולם, שמזכה.